מיכה.
סוף פרק א', נכון? זה מוסר אביך. הפסקה זה הפרק הזה מצוות יראת השם ולימודה. אנחנו בפסקה האחרונה, נכון? הכותרת של הפסקה היא לימוד היראה מדרגת האדם בשמחה ובטוב לבב. זו פסקה מאוד מאוד חשובה. טוב, אז אחרי שהבנו בערך מה עושים, איך לומדים ומה מחפשים בלימוד, אז כאן הרב נותן לנו הדרכה מאוד מאוד חשובה בכיוון הכללי של יראת שמיים. בוא נראה. אומר הרב ככה, בכלל לימוד היראה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין היראה. כלומר, כשאדם לומד יראת, הוא לומד ענייני יראת שמיים, ענייני אמונה, ענייני מוסר, לומד את התוכן עצמו, מה האמת, מה האמת הגדולה. הוא מקבל את זה כאמת. אבל זה לא מספיק. למה זה לא מספיק? כי בעצם המגמה היא לא רק לדעת את האמת, אלא גם ליישם אותה ולהפנים אותה ולגדול בה ולחיות אותה בצורה שלמה, כן? שהאמת הגדולה הזו היא תחיה בו. וכדי שזה יקרה, אדם צריך בעצם להבין מה גורם לאדם לא להוציא לפועל את האמת הגדולה הזו בצורה שלמה. כי כמו שאומר הרב, באופן טבעי אנחנו יודעים שענייני יראת שמיים באופן טבעי כבדים על האדם. מה זה כבדים על האדם? כוונה, אמנם עצם העובדה שאדם עושה את רצון השם, לכאורה זה טבעי לו, באופן פנימי. עושה את רצון השם. לכאורה זה דבר טבעי לו, כמו שאמרנו בפסקאות הקודמות, טבע האדם לעשות רצון השם. זה מצד אחד, שטבע האדם לעשות רצון השם. מצד שני, עצם העובדה שאנשים הם לא עושים בשלמות רצון השם, יש להם את המציאות, אנחנו רואים שזה לא ככה. מערב, זה נובע מהעובדה ש... יראת השם היא כבדה על האדם. כאילו אנחנו סוחבים, סוחבים במה, סוחבים בעלייה. כבד. מהם הדברים הגורמים שיכבד עליו עניין היראה? זאת אומרת, אנחנו רואים שבעצם הבן אדם יש לו נפילות. יש אדם נפילות. מה זאת אומרת קשה לו? כלומר, אנחנו רואים שהעסק לא הולך זורם. אנחנו רואים במציאות שהאדם
חוסר
יראה, בגלל האדם, יש לו חסרונות בשלמות ביראת שמיים. כלומר, האדם הוא לא מגיע למדרגה. הרבה בני אדם, כן? לא שלמים, הם לא שלמים. חסרונות וחטאים ויצרים. אז יש לנו כאן איזשהו סתירה פנימית. מצד אחד זה כל כך טבעי לאדם, וכל כך נכון שהאדם, כן, יראה יראת שמיים, יעשה את רצון הקדוש ברוך הוא. מצד שני, אנחנו רואים שזה כבד לאדם. מה הכוונה כבד? עובדה שזה קשה. אם זה היה כל כך קל, הראיה, שאם יראת שמיים היה דבר כל כך קל, אז היינו כבר שלמים, כולם היו שלמים, כולם היו... אבל הדבר הקשה, הדבר הפלא הוא, שמצד אחד אנחנו רואים שזה קשה. הנושא של יראת שמיים, להיות שלם בעבודה, במידות, הן מבחינת ה... כן, בן אדם למקום, אין מבחינת בן אדם לחברו, כן? אז מצד אחד אנחנו אומרים, אדרבה, זה טבעי לאדם, מה שטבעי לאדם, אז הוא עושה אותו. למשל, האם טבעי בן אדם לאכול אוכל טעים? כן, טבעי. אז האדם לא נכשל בזה, הוא לא אומר, אני אוכל וזה לא, פתאום עוצר באוכל, אומר, אני לא יכול לאכול. יש מקרים. לפי רוב, אם זה טבעי לי, אני עושה את זה וזה הולך. נכון? אז לכאורה אותו דבר גם יראת שמיים. אם אנחנו אומרים שיראת שמיים היא טבעית לאדם, כן.
יראת שמיים היא טבעית לאדם.
כן, כמו שאמרנו בפסקאות הקודמות.
זה בנפש.
כן, שהכל טבעי לנו. אם זה טבעי לנו, אז איך אנחנו רואים שבמציאות זה לא ככה? במציאות אנחנו רואים שזה כבד לנו. הכבדות הזאת מתבטאת בחוסר שלמות, בחוסר הצלחה, בחוסר יכולת להוציא לפועל את כל יראת שמיים הזו. מחוסר יכולת להגיע לשלמות. אנחנו רואים בפועל שהרבה בני אדם לא מגיעים לשלמות ביראת שמיים. אומר הרב, כדי לטפל בסוגיה הזאת של יראת שמיים, כדי להתעלות ביראת שמיים, צריכים להבין, אדם צריך להבין בעצמו, לא רק להבין, אלא להבין בעצמו, זה ביטוי של הבנה עמוקה. לא רק שיגידו לו, אלא שאדם יבין לעומק. תבונה. להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו, שמה? שיכבד עליו עניין העירה. כלומר, מה גורם לך לא לפעול ולא להתרומם ולא להיות כמו שטבעי לך? מה נקודת הכישלון? אז איך הייתי אומר? אז כל מי שקורא את הפסקה הזאת אומר, מה הרב רוצה? ברור, הכישלון הוא יצר רע. לכאורה, מה סיבת הכישלון של האדם? מה הסיבה שיראת שמיים מכבדה עליי? מה הסיבה שיש קשה ללמוד וקשה תפילה ובין אדם לחברו ועמידות? אז בהסתכלות שטחית הייתי אומר, ודאי, זה יצר הרע. כלומר, יש איזשהו בדמיון, אפשר לחשוב שיש בתוך הראש איזשהו גוף כזה, איזה מלאך כזה שחור שאוכל אותי מבפנים, כן? יצר הרע. זה מה שגורם לאדם לנפילות ביראת שמיים.
השאלה היא למה אתה מוותר ליצר הרע.
זהו. אומר הרב, לא. לא. אומר הרב, תדע לך, יצר הרע זה לא גורם עצמי. הוא נמצא איפה שיש חיסרון. זה לא מתחיל מזה. ואז אתה אומר, מה אני נופל? למה אני מתעצל? למה אני קשה לי ללמוד? למה קשה לי בין אדם לחברו? בגלל שיש לי איזה יצר רע כזה שאוכל אותי ואוכל אותי וקשה לי וזה. לא, לא הבנת שום דבר. כשאנחנו אומרים יצר רע, אנחנו מדברים על חוסר שלמות, חוסר יראת שמיים. כשיש חוסר יראת שמיים ויש חוסר שלמות באדם, לזה אנחנו יכולים לקרוא מה? זה נקרא יצר רע. אבל כאן אנחנו צריכים להתבונן לעומק מה גורם לאדם בחיסרון ושלמות יראת שמיים. אומר הרב, דבר פלא. דע לך. הסיבה העיקרית שאדם לא מצליח להתרומם ביראת שמיים היא לא בגלל עוצמת הרע, אלא בגלל חוסר עוצמת הטוב. בוא נראה מה אומר הרב. אומר הרב, ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. מה פירוש המילה העבודה כאן? עכשיו צריך להסביר את הנקודה הזאת. מה פירוש העבודה? כלומר, אדם במהלך חייו, יש לו כלים איך להתרומם לקדוש ברוך הוא. מה הכלים להתרומם לקדוש ברוך הוא? שני כלים עיקריים. בוא נדבר עכשיו על שני כלים עיקריים. כלי אחד נקרא לו תורה, כלי שני נקרא לו תפילה, כן? כלי שלישי נדבר על עבודת המידות, כן? עבודה מעשית שמתפרטת מכמה גוונים, כן? לימוד תורה, תפילה וכו' וכו'. והרב, אז בכאורה, אם אדם עושה את זה, אז מה גורם לו? הנה, אני לומד טוב. אני לומד, אני מתפלל, נו. אבל איך אני לא מצליח להתרומם? איך אני לא יכול לנצל את העבודה הזו, לקחת את העבודה הזו ולהתרומם איתה? כן? אנחנו לא אומרים שאנשים לא מתרוממים, בכלל לא מתרוממים. כן? אבל תמיד יש תחושה כזאת שאנחנו לא עושים מה שאנחנו יכולים לעשות. תמיד יש תחושה של אנחנו בתחילת הדרך ואנחנו לא מגיעים למה שאנחנו יכולים. אומר הרב, ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. מה יהיה בשמחה ובטוב לבב, רבותיי? מה? העבודה. הרב, המפתח לעבודה נכונה הוא שהעבודה תהיה בשמחה וטוב לבב. בשפה פשוטה אומר הרב, תדע לך, מה גורם לעובדה שהעבודה והמעמד שלך לא גורם לך להגיע לשלמות גדולה, להגיע לתיקון גמור, לתיקון המיוחל? אומר הרב, בגלל שהעבודה נעשית, כן? ללמוד אתה לומד, קם בבוקר, כן, נכנס לשיעורים, לומד. מתפלל, אתה מתפלל. אבל אתה לא מתפלל בשמחה וטוב לבב. כן? זה עבודה שהיא לא בשמחה וטוב לבב. אחר כך נראה בהמשך מה הנקודה העמוקה כאן, מה זה משמעותי כל כך. לכאורה אני עובד, לכאורה אני לומד, ואני מברר מה רצון השם, ואני מתפלל מתוך דבקות, כן? אבל מה חסר? אומר הרב, חסר השמחה. מה המקור לדבר הזה? זה פסוק מפורש. בדברים כ"ח, נכון? הנה, אומרת התורה מפורש, שזה המפתח לכל עבודת יראת שמיים. כן? כתוב בדברים, פרק כ"ח, פסוק ט"ז, נקרא את שני הפסוקים, ממזיים וממחת. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, פסוק הבא, ועבדת את אויביך אשר ישלחך השם בך ברעב ובצמה ובערום ובחוסר כל, ונתן עול ברזל על צוואריך עד ישמידו אותך. שייך לקרוא את הפסוק הזה, תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך. מה הכוונה? מה לא עשית? לא עבדת את השם אלוקיך? מה הכוונה? אז אפשר לפרש, הכוונה, לא עבדת את השם, מה הכוונה? לא למדת תורה, כן? לא קיימת מצוות, בסדר. אז יש לך עונש, אתה תהיה עבד לגויים וכו' וכו'. אבל התורה כתוב, לא כתוב ככה, למה כתוב? תחת אשר לא עבדת השם אלוקיך, איך לא עבדת? אולי, נגיד ככה, אולי עבדת. עבדת. טכנית עבדת, טכנית למדת, טכנית התפללת, אבל מה לא? לא עבדת בשמחה ובטוב לבב. כלומר, הסיבה שהיה כישלון במהלך של העבודה, הוא שהעבודה לא נעשית בשמחה. עכשיו צריך להבין לעומק באמת מה הנקודה. בסדר, בשמחה ולא שמחה, זה עניין של מצב רוח. חייכתי או לא חייכתי, מה זה מעלה ומוריד במהלך עצמו? אדם שקה, אדם שוקט בתורה, אדם לא מתפלל בכוונה. בסדר, אז הוא לא מחייך, אז הוא לא מחזיק גיטרה ונגן. אז מה? מה כל כך עקרוני? למה זה כל כך מהותי? עד כדי כך, שלפי הפסוק כאן משמע, שאם אדם לא עובד בשמחה וטוב לבב, חבל על הזמן. ככה משמע. לא, חבל על הזמן. עדיף לו לעבוד, זה לא אחרתי. אבל זאת אומרת, זה לא נקרא עבודה שתגרום לאדם לשלמות. זה לא עבודה מיוחדת. למה זה ככה? אז בוא נראה, הרב כאן מסביר את הנקודה למה זה כל כך עקרוני. אז בעצם הרב גם טוען, ושימו לב, הרב טוען, תדע לך, אם אתה רוצה לדעת מה גורם לך לזה שהעבודה כבדה עליך, וזה שאתה, יש קשיים בעבודה, כן, ויש חושר הצלחות, ואתה לומד, אבל זה לא בדיוק מצליח, זה לא נובע מיצר הרע, או מחוסר כישרון, או מחוסר... הכל מתחיל מהסוגיה הזאת של השמחה. אם אדם לומד מתוך שמחה, או לא מתוך שמחה. והרב, למה זה ככה? בוא נראה. נראה. ששני דברים הם. השמחה בפני עצמו, וטוב לבב בפני עצמו. אבל לפני שאנחנו נכנסים לפרטים, אז ניתן את הסברה העקרונית, את הנקודה העקרונית. מה השמחה כאן מהותית? מה זה שמחה? מה פירוש שמחה?
שמחה זה הזדהות עם מה שאתה עושה.
שנייה, צריך להבין. אפשר להגיד שמחה, הכוונה, מה זה אדם שמח? יש לו מצב רוח טוב, יש לו רגש טוב, הוא מבסוט. מה זה אדם שמח? נגיד בשפה שלנו. מה זה אדם שמח? מה?
זה פנימי, זה לא משהו חיצוני.
כן, אבל מה הכוונה? איך הוא מבסוט? טוב לו. יש מצב שאדם רע לו, עצוב. מה זה עצוב ומה זה שמח? בוא נחשוב טוב. עצוב זה אדם שרע לו, שמח זה אדם שטוב לו. השאלה היא ככה, אז מה הנקודה? אז מה, אדם למד תורה ולא טוב לו, אז הוא כבר לא לומד תורה? זה לא ככה. אלא באופן כללי צריך להבין מה זה שמחה. בתורה שמחה זה לא ככה. מה זה שמחה? שמחה זה שייכות לשלמות. זה מדרגה שהאדם בעצם נפגש עם הגודל, נפגש עם מציאות שלמה. כלומר, מה זה? ההפך מעצב. כלומר, העצב והצער, הוא נובע ממפגש עם חיסרון. למשל, אדם נפטר. אדם קרוב משפחה, אז הוא נפגש עם חיסרון. והמפגש עם החיסרון, הוא גורם לו גם להיות בחיסרון, וממילא זה נקרא עצב. עצב זה עצמו חיסרון. ושמחה... במהותה זה בעצם לחיות בשלמות. בעצם, כשאדם רואה את הצד השלם שבמציאות, זה נקרא שמחה. זה מופיע גם ברגש, אבל זה מתחיל מראייה. אני רואה את הצד השלם שבמציאות, את המציאות השלמה, את הגודל, כן? את היש האלוקי, כן? אני רואה אותו. ולא רק שאני רואה אותו חיצונית, אלא גם אני חווה אותו. כשאדם חווה את השלמות, אנחנו קוראים לזה שמחה. למשל, אדם שנכנס לבר ורוקד שם ומשתולל, זה לא נקרא שמחה בכלל. בין זה לבין שמחה אין שום קשר, כי זה בדיוק הפוך. זה שאדם שוכח את המציאות ושוטה ומשתולל, זה לא קשור לשמחה. שמחה זה מדרגה רוחנית עצומה, עד כדי כך שהמסיעת ישרים רואה זה חלק ממעלות עירת שמיים, חלק מהחסידות, נכון, חלק ממדרגת החסידות, כלומר, חלק מהשייכות לאמת הגדולה. אני לא רק עושה את רצון השם, שימו לב, אני לא רק במדרגה שאני עושה את רצון השם, אלא אני גם שייך לרצון השם. אני שייך לשלמות. כן? איזושהי הזדהות, איזושהי שייכות פנימית, איזו דביקות באמת. כן? עכשיו, השמחה מופיעה גם בפועל באופן ממשי, אדם מחייך. אבל החיוך הזה הוא סוף הדרך. כלומר, מתוך זה שאני רואה את האמת, ואני מרגיש, כלומר, ואני רואה את עצמי, שייך לגודל, שייך לשלמות, ממילא אני מרגיש שלמות, וכשאדם מרגיש שלמות, הוא אוטומטית מרוצה מהשלמות. כלומר, הוא שמח, הוא חש הרמוניה, הוא חש שייכות. ואדם שחש הרמוניה, חש שייכות, אדם מתחתן, למה יש שמחה בחתונה? מה, בגלל המתנות? לא. בגלל הרגשת השלמות. בגלל הרגשת השלמות. זאת אומרת, עובדה, עצם זה שנוצר שני חצאים, כן, הבעל והאישה, שני החצאים שהם חסרים, מתחברים אחד לשני, אז אוטומטית, כן, יש שמחה. בכל מקום שתמצא שלמות, תמצא שמחה. למשל, ברגל יש מצווה, נשמוח. מה הקשר? מה הרגל זה העניין של בית המקדש? מה כולה של שמחה? סתם. זה בדיוק הנקודה. נפגשים עם בית המקדש, נפגשים עם הצד השלם שבמציאות. בכל מקום שתמצאו את המפגש עם הגודל, מפגש עם הצד הגדול של המציאות, עם הצד השלם, תמצאו שמחה. נכון? שיש מצווה ברגלים לשמוח. מה המשמעות של מצווה לשמוח ברגלים? מה הנקודה? מה, סתם, אם אני לא שמח, איך אני... נכון? ברגלים אנחנו מצווים, כן, להיפגש עם הצד השלם שבמציאות. ביום-יום אי אפשר לשמוח כל יום, למה? ברור שאת, לכאורה תגיד שיש מצווה לשמוח כל יום, נכון. אבל התורה לא בצבא, זה לא סתם, למה? כי ביום-יום אנחנו נפגשים עם המציאות המורכבת שבמציאות, כן, עם הצד המורכב, כן, אנחנו צריכים להתמודד עם העבודה, ואיך להוביל את הבית, עם האישה, ויום-יום, ו... כל הזמן אנחנו במבחנים, היום-יומיים.
גם בזה אפשר לשמוח.
נכון. אבל זה כבר שמחה יותר, פחות מוחצנת. זה מדרגה מאוד גדולה להופיע ביום-יום לשמוח. עוד מעט נדבר על זה. אבל באמת, בחגים, כל ישראל מצווים לשמוח. כלומר, כי בחגים זה איזשהו מגדלור כזה. אנחנו נפגשים, כלומר, אומנם כל המציאות, במציאות יש הרבה מורכבות, והרבה חסרונות, והרבה נפילות, אבל שלוש פעמים בשנה אנחנו עולים לבית המקדש, ומה המשמעות של העלייה לרגל? מה זה העלייה לרגל? מפגש עם השלמות, מפגש עם הקודש. מפגש עם הקודש משמחת אותם, נכון? אז זאת אומרת, אם נחזור על הסוגיה שלנו, אז אנחנו נבין שבאמת, אם אדם, באופן כללי, נתחיל בכלל, הכלל הוא כזה, אם אדם עובד, כלומר, הוא לומד תורה, והוא מתפלל, והוא באמת מתאמץ, נפלא, ילד טוב ירושלים. אבל אין לו הרגשת שמחה, זאת אומרת, מה כאן אין לו הרגשת שמחה? כלומר, הוא לא רואה, כלומר, כשהוא לומד תורה, וכשהוא מתפלל, הוא לא נפגש, הוא לא מזדהה, אין לו חיבור. אין לו חיבור מהותי, אין לו חיבור שלם עם התורה. כן? התורה היא שם, היא קיימת. אני עובד, אני שמח, זה בסדר, זה טוב לי. אבל עדיין אני לא מרגיש את השלמות. עדיין יש איזשהו מצב של ריחוק. התורה שם, בספרייה, ואני כאן. כן? אין הרגשת שלמות. יש, הפוך, יש הרגשה של, אדרבה, כמה אני רחוק. כן? תורה זה דבר גדול, בסדר, גם להתפלל זה דבר חשוב. אבל זה עדיין... מצב כזה שאדם למעשה, בנפש שלו, באישיות שלו, למעשה אפשר להגדיר כזה, הוא מנותק מהאמת. כלומר, באופן חיצוני הוא מחובר לאמת, אבל באופן פנימי יש לו ניתוק. למה? כי אם הוא היה מחובר לאמת, הוא היה שמח. למה היה שמח? כי תורה זה שלמות. כלומר, כשאתה נפגש עם דבר שלם, אתה נפגש עם תורה, אומר, כן, אומרת המשנה, תורה היא צריכה לשמח, תורה משמחת. אם התורה צריכה לא משמחת, סימן שאתה לא נפגש באמת עם התורה. אתה לומד תורה, אבל לא נפגש עם התורה. או שאתה מתפלל. אדם מתפלל ולא משמח אותו, אלא זה סתם עול, אז הוא מתפלל, אבל הוא לא, אבל הכל חיצוני, הכל בקליפס. הנשמה שלו לא מתפללת. הגוף שלו מתפלל, הראש שלו מתפלל, הפה שלו מתפלל, אבל משהו מאוד מאוד עמוק בעבודה לא קיים, איזשהו... כן, הכל מבחוץ קיים, חוץ מהפנים. זה כמו פרי. הקליפה קיימת, כן, אבל התוך לא בדיוק קיים. לכן, כשאין לא שמחה ולא טוב לבב, עוד מעט נראה מה ההבדל בין שמחה לטוב לבב, כן? לכן, בציור כזה, שיש עבודה, אבל אין טוב לבב, זה סימן לעבודה חיצונית. זה סימן לזה שאתה בעצם למעשה, לעומק, אתה מנותק מהאמת הגדולה הזו. אתה, כן, אתה מבין שזה נכון. אתה מאמין לקדוש ברוך הוא, כן. באופן חיצוני, הכל קיים. כן, אתה מאמין שהתורה היא נכונה, אתה. אבל אם זה לא משמח אותך, סימן שאתה לא רואה בזה שלמות. אתה לא חווה את השלמות שבזה. כן? אין לך את המפגש עם השלמות. כן, גם אם שכלית אתה רואה, נגיד אפילו יותר מזה, גם אם שכלית אתה רואה, זה דבר שלם, דבר גדול. אבל אם זה לא משמח אותך, סימן שבאופן פנימי, אתה לא התחברת לגודל. אתה לא התחברת לשלמות. ולכן, מתחיל הרב ומסביר לנו, תדע לך, אם יש נפילות, אל תתלה את זה בשום יצר הרע, עזוב את היצר הרע. אם אתה תעשה את הכל מתוך שמחה, מתוך שייכות, כבר לא יהיה מקום ליצר הרע, זה לא הנושא. כן, אנחנו לא באים עכשיו להילחם ביצר הרע. עזוב, הוא ייפול, אם אתה תעשה הכל מתוך שמחה, הוא כבר יתאדם מאליו, זה לא הנושא. אז בוא נראה. עכשיו כאן הרב מפרט את העניין של השמחה, וזה דבר מאוד מעניין. נראה ששני דברים הם, השמחה בפני עצמו וטוב לבב בפני עצמו. אתם רואים שהפסוק אומר שני דברים. צריך להבין מה ההבדל בשני הדברים, וזה מעמיק את כל ההתבוננות שלנו בנושא השמחה. כתוב כאן, תחת אשר לא עבד השם אלוקיך, מה? בשמחה וטוב לבב. מה? זה יכול להיות מיותר. מה הפשט הפשוט של טוב לבב? נכון, אותו דבר. נכון, טוב לבב. טוב לי. שמחה, אני שמח. מה זה טוב לבב? לכאורה. זה טוב לי בלב. לכאורה, מה זה שמחה? זה טוב לי בלב, אז זה טוב לבב ושמחה. זה אותו דבר. אז למה התורה מחלקת בין שמחה לטוב לבב? מה? איך אתם מבינים? מה ההבדל?
אולי יותר שלמה מטוב לבב.
כאן הרב דווקא אומר הפוך.
טוב לבב כתוצאה מהשמחה?
כן, אבל לכאורה זה אותו יסוד. לכאורה זה בעצם הרגשת שלמות. זה הרגשת שלמות שזה לא רק משהו חיצוני, אלא שזה בלב שלי. איפה שמחים? בלב. שהלב טוב זה נקרא שמח, נכון? אז כאן הרב אומר שזה שני עניינים. בוא נראה, מה ההבדל בין שמחה לטוב לבב? אומר הרב, נראה ששני דברים הם השמחה בפני עצמו וטוב לבב בפני עצמו. ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, והיא אינה רצויה, ויש מקום לטוב לבב ולא שמחה, וגם זה לא טוב. צריך גם שמחה וגם טוב לבב. כן? ועוד פעם, נגיד ככה, ואם אין את זה ולא את זה, כן, אין גם את זה וגם את זה, אז יש נפילות. וכדי שאדם יצליח להגיע לעבודת השם בלי נפילות, צריך גם את השמחה וגם את טוב הלבב. אומר הרב, בוא נראה. איך יכול להיות טוב לבב בלי שמחה? הפוך, איך יש שמחה בלי טוב לבב? והנה, הרבה ראו בספרים חיוב העבודה. כלומר, נקודתיים, איזה עבודה? התורה והתפילה. בשמחה. כלומר, כתוב בספרים שצריכים ללמוד מתוך שמחה, או להתפלל מתוך שמחה. אז מה עושים? האנשים האלה, הרבה אנשים, כתוב שצריכים להתפלל מתוך שמחה, אז הם מאלצים את עצמם לשמוח. מה הכוונה? שימו לב, מה הכוונה מאלצים את עצמם לשמוח? אומר, האנשים האלה כפו עצמם לעשות בשמחה. כלומר, באופן טבעי הם לא במדרגת השמחה, אבל אדם יכול לעשות עבודה ולעורר רגשות. כלומר, באמת יוצא דבר כזה. האדם, כשהוא מתפלל, באופן טבעי הוא לא היה שמח. זה לא המדרגה שלו. ומה הוא עושה? הוא, כיוון שהוא יודע שצריכים לשמוח, אז הוא באופן מאולץ מעורר בעצמו שמחה. כן? דוגמת כמו שתיית יין. שיקור ולא מיין. איזשהו אילוץ חיצוני. כן, אני עכשיו עובד, אני צריך לשמוח, אז אני אשמח. הייתי אומר כמעט הצגה. לא, הצגה זה משהו יותר אמיתי. כלומר, זה לא סתם הצגה שהוא בעצם סתם מחייך, אבל איזושהי שמחה מאולצת. איזושהי שמחה מתוך שאומרים לי שאני צריך להיות שמח, זה לא שמחה טבעית. זה לא נובע מהעובדה שאני רוצה להיות שמח, אני שמח, אלא בגלל שכתוב בתורה, בחז"ל, כתוב בחז"ל שצריך לשמוח, אז אני מחליט לשמוח. איך אפשר לעשות דבר כזה? מה? אפשר. אפשר. אדם שיש לו שליטה עצמית, אז הוא יכול גם להחליט להיות עצוב, להיות עצוב. כלומר, כיוון שבאמת האדם הרציני והשלם, יש לו איזשהו יכולת שליטה עצמית. זה כמו שאני מחליט לבכות, אדם רוצה לבכות, יבכה. כן. אותו דבר גם כאן, אדם ש... מחליט שצריך להיות שמח, אז הוא מכניס את עצמו לרגש כזה, זה גם יהיה יותר רגש, כן? מכניס את עצמו לרגשות שבעצם באופן טבעי לא שייכות לו. כתוב, יש מצווה לשמח, זאת אומרת, זה כמו שיש מצווה לאהוב את השם. אז מה זה מצווה? סימן שאני לא אוהב את השם ומצווה לאהוב, נכון? אותו דבר גם כאן. יש מצווה לשמח, סימן שאני לא שמח, ואז אני עושה עבודה טוב, עכשיו אני שמח, 1, 2, 3, שמחה. קח גיטרה, שמח. אותו דבר גם בלימוד תורה. טוב, אומרים לי, קשה לי ללמוד תורה, אבל אני עושה עבודה פנימית, עבודה שליטה פנימית, ואני מחליט לשמוח ואני שמח. אבל זה הכל אילוץ. כן, לכאורה זה מוזר, זה טבעי שזה ככה. אם יש מצווה לשמוח, סימן שזה דבר שהוא לא נעשה באופן טבעי, אלא זה דבר שאנחנו צריכים לאלץ את עצמנו. כן, אם זה דבר שנעשה באופן טבעי, אז למה חז"ל מצווים לשמוח? כן, אז יש כאן פלונטר. שמחה זה חצי... אז אם כך יוצא שכשאנחנו מצווים לשמוח, אז זה שמחה שיש בה נכות גדולה, שיש בה גם בעיה גדולה. למה? כי בסוף בסוף זה שמחה מאולצת. זה לא שאני עושה דבר באופן טבעי, אני חש, זה זורם, זה כבר אני חש, השמחה מתפרצת מתוך גרוני, כן? אלא בגלל שאני מצווה לשמוח, אז אני מחליט לשמוח. בוא נראה. אנשים כאלה, שהם כופים את עצמם לעשות שמחה, אבל מה? הם לא הגיעו למדרגת שלמות. כלומר, באופן רוחני, בצד המבנה השכלי שלהם, המבנה האמוני שלהם, הם לא באמת מרגישים את השלמות של התורה. הם לא שמה, הם לא בנו את עצמם, הם לא הגיעו למדרגה של שייכות אמיתית לשלמות. אין להם שייכות פנימית לתורה. מעניין, אבל יש מקום לזה. כלומר, שמחה באמת, זה איזושהי שמחה חיצונית ששייכת גם באדם שהיא לא הגיעה למדרגה של הבנה כמה התורה היא דבר שלם, אלא הוא מאלץ את עצמו. זה אילוץ שהוא גם טבעי לה, כלומר, זה אילוץ, תדע לך, טבעי לך לשמוח, אז תשמח. אז יש הרבה בני אדם, זה מה שאומר הרב כאן, יש הרבה בני אדם שמאלצים את עצמם לשמוח, כן, והם שמחים באמת. אלא מה, מה חסר? אבל, לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, כלומר, הם לא עשו עבודה ממש שיטתית, רוחנית, לימודית. מה הם לא עשו? עד שתהיה ראויה להם השמחה בתורה ותפילה. מה כמובן ראויה להם? למי ראוי השמחה? למי שמדרגתו מאוד מאוד רוחנית עד כדי כך שהשלמות היא בתוכו. הוא, בוא נאמר ככה, לא, השלמות היא לא רק בספר, אלא השלמות היא בו. איפה התורה נמצאת? אצלו. כלומר, כאשר אני מרגיש את התורה אצלי, כלומר, אם אנחנו נראים השלמות שבתורה, אז מתי אני שמח? כאשר אני קונה את התורה באופן כזה שהתורה נמצאת, לא רק שאני למד תורה בפה, אלא שהתורה נמצאת בי. כן? אבל הרבה אנשים זה לא ככה, לא כל האנשים. אומר הרב, יש הרבה אנשים שהם אנשים לומדים תורה, מתפללים, אבל הם לא הגיעו למדרגה רוחנית שהתורה, קוראים את זה בשפת חז"ל תורה דילי. מה זה תורה דילי? תורה שלו. זה לא התחושה כזו שכן, התורה נמצאת בתוכי ולכן אני שמח. כן, כי כאשר אדם מגיע למדרגה שהתורה נמצאת בתוכו, אז הוא שמח, כי שמחה טבעית. אני מרגיש בתוכי את השלמות, כן? אני חש את התורה אצלי. רב, זה מדרגה, זה לא פשוט. הרבה אנשים לא מגיעים למדרגה כזאת. זה נקרא שמחה בלי טוב לבב. מה זה כן, מה זה טוב לבב? בוא נראה. אותם האנשים, הרבה אנשים, מצד אחד הם שמחים, כי אומרים להם לשמוח. מצד שני, אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה. וכל ענייני עבודת השם, מה כאן לא ראויה עליהם? כלומר, למעשה, אין כאן איזה משהו זורם טבעי שבאמת השלמות בתוכם. כן? זה משהו מאולץ. אם כן, כלומר, אני שמח על משהו מעליי, אני לא שמח מה שאני. כלומר, יש מצב כזה שהאדם שמח במה שהוא חי את השלמות, השלמות היא בו. כן? אבל כאן זה לא ככה. השלמות היא לא בי, אלא אני יודע שיש שלמות, ומצווים אותי לשמוח, אז אני שמח. אומר הרב, אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח ושמחה, אין ליבו טוב עליו. למה אין ליבו טוב עליו? מה הכוונה אין ליבו טוב עליו? מה זה לב טוב? מה זה ליבו טוב עליו? למעשה, זה לא מתאים ללב שלי. אני שמח, תראו דבר מעניין. מה זה טוב לבה? טוב לבה, הכוונה שזה טוב ללב שלי. זה מדרגה שלי, זה מתאים למדרגה שלי. שימו לב. מה זה טוב לבב? זה טבעי ללב שלי. זה איתי, זה כאן, הנה, הנה, לב שלי, וזה המדרגה המתאימה. זה איתי. אז אומר הרב, שיש מצב שאנשים מגיעים למדרגת שמחה. כלומר, הם שמחים ממה שהם היה עליהם. כן, הנה, תורה זה דבר גדול. ואני מבין שצריך לשמח על התורה, ואני שמח על התורה. אבל למעשה, יש כאן מתחת לפני השטח, יש כאן מדרגה, יש כאן בעיה. מה הבעיה? אין טוב לבב. מה הכוונה אין טוב לבב? למעשה זה לא טבעי לי, זה לא אצלי. השלמות הזאת היא לא אצלי, זה לא... כן? זה מדרגות, אלף מדרגות מעליי, זה לא איתי. מהרב...
אני שמח, אבל זה לא מתלבש עליי.
זה לא טבעי לי, זה לא טבעי לי. זה מעליי, כי אנשים באמת לא הגיעו למדרגת. שלמות, בעצם למה? שמחה זה הרגשת שלמות. עכשיו, כאשר אדם, בעצם הרגשת השלמות היא לא שלמות שלו, אלא שלמות של מה שמעליו, אז למעשה זה לא טוב לו, זה אילוץ. זה לא טבעי לו. זה נקרא, זה לא טוב לבב, אומר הרב. אם כן, אבל בי שנכנס בלב רוח, רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, שאינו חפץ בשמחה הזו באמת. עד כדי כך הוא כדי מה, שימו לב. כלומר, זה לא הרגשה שאצלו זה שלם. טוב לי. זה לא הרגשה באופן פשוט, טוב לי. זה טוב. לי, ממש, ממש, ממש. כמו שאתה טוב לו לאכול גלידה, אז ככה טוב לי ללמוד תורה, ממש, ממש. לפחות כמו גלידה, להבדיל, כן? כי פשוט טוב לבב. זה טוב ללב שלי, זה טוב למדרגה שלי. כן? זה טבעי לי. אומר הרב, אדם כזה, שאינו חפץ בשמחה זו באמת, ואינו נוחה לו, רק שהיא חובה עליו. זה לא נוח לי, אני שמח. דבר מעניין. אני שמח, אבל זה לא נוח לי. זה לא, זה לא מגיע למדרגה שזה אני, שזה בפנים, שזה אצלי. טוב, נעצור כאן את הצד השני, נסביר פעם הבאה. באמצע יהיה חג השבועות, אז זה מתאים. הכנה לשמחת החג. יש מדרגה הפוכה בדיוק. אז המדרגה הראשונה שאמרנו זה יוצא דבר כזה, שהוא שמח, אבל זה לא טוב לו. זה מעניין מבחינה פסיכולוגית, איך עוד מצב כזה. כלומר, אני שמח בשלמות, כלומר, אני מרגיש את השלמות שחיצונית, שהיא מעליי, כמה מדרגות מעליי.